שיש למעלה מה שראים בשבוע שעבר, והיא גם עושה את התחומות הציבוריים, כמו בתשעה באב, עם עוד איזה חשבון חשוב. אז יש לכם את איגרת עין תת? אז בואו נראה. כן, אז אנחנו אולי נראה, נשוב אתה אל התענית, זה פה נמצא...
שלוש שורות נעשה.
כן, שלוש שורות בעמוד פי ד'. נשוב אתה אל התענית, אנו רואים בעינינו שהעולם כולו בייחוד עולם החיים הוא משתכלל לא על ידי חיבורי כוחות מצומצמים שכל אחד ואחד פועל על גבולו, כי אם על ידי התחברות של כוחות שכל אחד שואף להתרחב יותר מגבולו וחברו, גם כשהוא ההפקל כשהם פוגשים זה בזה דוחה כל אחד את חברו ועוצרו, ועל ידי השקוששות כאלה מתהווה חיזיון החיים. כלומר, כשהוא ברא בכוחות עוצמתיים, אבל הכוחות עוצרים אחד את השני, וזה טוב. כי לא יכול להיות שרק כוח אחד ינהל את העולם. למשל, זה גם, הוא מתכוון לכוחות טבעיים, כוחות נפשיים, כוחות מוסריים וערכיים. למשל, בספר אורות, הרב קוק מביא דוגמה, שיש... ערכים לכל עם, שלושה ערכים יסודיים, זה עניין של דת, אומה ואוניברסליות. דת זה קשור לאמונה שיש בורא, לאומיות זה עניין חברתי, לאומי, שגרים יחד עם קבוצה, ואוניברסליות זה כל מיני דברים שקשורים לדברים הבינלאומיים, שמתאימים לפיתוח החיים והעולם, לאותו עוברה לשנת הצרת, דרכיות שקדמה לתורה, כן, כמו רפואה, טכנולוגיה, כל מיני דברים כאלה, זה לא קשור לא למיעוט ולא לדת, נכון? אז זה התחום השלישי. עכשיו, אומר הרב, תמיד יש אנשים, מפלגות, אחד זה קרוב לליבו, אחד זה קרוב. עכשיו, כל אחד גם מושך ורוצה שהתחום שלו יהיה הכי משמעותי, ואם יש תקציב למדינה, שרוב התקציב ילך אליו. אבל אי אפשר לעסוק רק בענייני דעת ולא להשקיע בביטחון בצבא למשל, טוב? או בהתיישבות. ולא להשקיע בענייני רפואה ומדע, נכון? או להשקיע רק בענייני מדע ורפואה ולהזניח את הלאומיות, להזניח את הדעת. אז מזה שיש כל מיני כוחות וכל אחד מושך כיוון אחר, אז זה מצד אחד טוב, הוא מפתח את התחום שלו, מצד שני הוא גם מצמצם את הכוחות האחרים, שלא נותן להם להתפשט מחוץ לגבולה. כי גם לא יש צרכים, ואם ייתנו לאחרים את הכל, לא יישאר לו, נכון? אז ככה זה עובד. זה נוהג, אני קורא פה בהמשך, שורה שנייה עמוד פ"ה, בין בטבע החומרי, בין אפילו בטבע השכלי והמוסרי. וזהו אור, זיו, חסד החיים, המתמלאים תמיד במקור אינסוף בכל צדדיהם, עד שהם מסבבים חיים, בין בהתגברה והתפרצה, בין בהתחקם ויצרה. אם אני מבין ככה, שהשם ברא בעולם המון כוחות, ובעצם הם מגבילים אחד את השני. סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב עולם שיש בו כוחות, עולם של עוצמות, נכון? מראש הוא היה בונה כל אחד עם כוח קטן, הוא לא מתכוון להתפשט מעבר לתחומו, לא צריך להתגושש, לא צריך להיאבק. אבל רואים שכל דבר בחיים מנסה להיות עוצמתי, יש לו כוח, והוא עלול לחרוג מגבולו, וצריך לעצור אותו, נכון? סימן שאני ברוך הוא אוהב עולם עשיר, עולם חזק, עולם תוסס, נכון? עולם בריא, נכון?
זה לא קצת... יש בזה גם הילה לבלגן, לאנדרלמוסיה, שכל...
אתה רואה? אז הקדוש ברוך הוא כנראה סומך על עולמו, איך הוא אומר את זה, לוקח סיכונים מחושבים. יכל לברוא עולם כזה, שכל אחד הוא... קטן מצומצם וחלש, ולא היו לו בעיות האלה, הוא רק חושב שלא עולם כזה הוא רוצה לברוא, הוא רוצה עולם עוצמתי. ברור שיש עוצמות, יש גם בעיות. נכון? צריך להשתלט על העוצמות, שלא יעשו דברים מעבר לגבולם, נכון? טוב, אבל ככה זה עובד. אז אנחנו לא יכולים לעלות בשם השם, ככה הוא יחיד, אנחנו רק מתארים מציאות, הוא ברא עולם כזה. הלאה. על פי זה הכוחות הגופנים של האדם, הם צריכים להיות בריאים ומלאים. לא רק על פי אותה המידה שההגבלה המוסרית דורשת אותם, כי במידה יותר חזקה מזה, דיינו, אותו דבר, גם למשל מאבק בתוך האדם בין חומר לרוח, נכון? אי אפשר שרק זה או רק זה. אבל אתה רואה שבאדם יש רצונות להרבה מאוד דברים חומריים וגופניים. אם מראש קורא הבורא אנשים חלשים, אז לא היה כזה מאבק, לא היינו רוצים להיות יותר ממה שאנחנו. אבל לא זה מה שהוא ברא. הוא כנראה ברא עולם עוצמתי, כוחות גוף, שלפעמים עלולים להגזים, ולכן צריך את הרוח לאזן אותה. כן צריך להיות שהעולם הוא כתיקונו. זה היה בעבר, שהעולם באמת היה כפי טבעו. היה בריא וחזק ועוצמתי מאוד. אתם יודעים שפעם בחזל היה דבר שנקרא כזת דם, מה שנקרא היום תרומת דם. אבל היו עושים את זה לא רק בגלל שחסר מנות דם לחולים בתי החולים. היו עושים את זה משום בריאות.
שלפת הדם.
כן. או הוצאת המותרות. הכוחות כאלה אדירים וגדולים וגם פסולת בתוך הכוחות וכו'. אז זה היה כאילו מנקה. שחרר. מבריא. טוב, היום אדם תורם דם, אחרי זה צריך לאכול משהו מתוק, לא אמרו לשכב קצת וזה, שמתעלפים, לא? הפעם בטבע היה הפוכה, היה יותר מדי כוחות, היה צריך לשחרר אותם. היום העולם נחלה, זה מיד שיגיד הרב קור. יש פחות מדי כוחות, כן? אותו המותר של ההתגברות הגופני, באופן הגון צריך הוא להיות הולך על ידי איזה עמל המכשיר את המוסר העליון, זהו, עמל התורה והמצוות. אז גם אז שהיו כוחות גדולים, התורה והמצוות היו קצת מזכחים את הכוחות, מצמצמים אותם, תורה מתש את כוחו של אדם, נכון? יש כוחות כאלה אדירים, טוב שהתורה תתיש אותם קצת. שכדי להניק את רישומיהם, ולקבוע את ערכם חזק בחיים. יש להם דווקא דברים העוצרים באדם, בין מצד החברה, בין מצד הרעיון האנושי, תרם שנתבקר יפה ובזר ומשלים את תעודתו. עכשיו, גם בעניין הרוחני, אדם יש לו המון כוחו, הוא יכול לעשות עם זה גם טעויות. האדם לא נברא גם אם באופן כזה שלא יחטא כולו, כי כשיזהר מן החטא, ואם ישגיע ויחטא ישוב. והתשובה בעצמה היא גם כן, התעוררות חיים נפלאה. בכללות המציאות, ההתעסקות של ההריסה של הצורך בעניין, גם היא עניין תיקרה. טוב, עכשיו הרב מגיע לעניין של הצומות שהוא רצה כאן להסביר עוד משהו. על כן מובן הדבר שאדם שכוחותיו הם מלאים יותר מכל הצורך לפעולה, יותר מהנדרש לו להגיש לכם, הישרים ולעבודה נדרשת. עד שגם עמל הדרישה והיום לא יספיק כולם מידת הכוחות המידתם הראויה, לאיש הזה התענית היא חובה קדושה. נדרש אותו על פי רוב, לפי תמונת מצבו החומרי גם כן, וכו אחר, לפי מצבו המוסרי. כלומר, אדם כזה של כוחות עצומים, אם הוא יצום זה מצוין, זה קצת ישקיט, יחליש את הכוחות, יאזן אותו.
איזה פעם היו צמים הרבה כאילו...
כן. כי היו כוחות אדירים, והיה צריך לצמצם אותם, אז הצורות היו טובים.
זה הכוונה של חזל בירדה החולשה לעולם, כאילו.
כן, ממש, כן. לכן אני אגיד, היום זה לא מתאים, זה לא הדרך המרכזי. כי היום, גם בלי צומות אנחנו חלשים, ובקושי יש לנו כוח עם התורה, ולעשות את מה שצריך, בלי נדר. אז אם עוד נצור, עוד יותר קשה, נכון? אז זה לא מתאים. כי צומות, תפקידם, לחזק את האדם, זה היה פעם, או לאנשי מעלה היום, כפי שראינו באיגרת הקודמת. אבל אם לרוב זה מחליש, אז זה לא ההנהגה המרכזית, אלא תכף נראה. אז למה חז"ל קבעו צומות? תכף נראה. בסדר? אבל זה קודם כל היחיד. הלאה. רק הנטייה הפראית של הזלילה תסבול מעט מזה. האדם שיש לו כוחות גדולים, אז אולי בפראות הוא גם יזלול, אז עצומות יחלישו את הזלילה, לא נורא טוב מאוד שיחלישו את הזלילה, והוא יישאר על מה שהוא צריך. וזה יוסיף עוד ביד חן על המבוקר של התענית. אבל במקרה כזה, אדם שזה רק מזכך את כוחותיו, כל חלקי הגוף הנפש יוסיפו בזה ערך ויופי וגם אומץ מסודת. זוהי התענית המפוארת בפי חכמי תורה. לכן הם שיבחו תעניות במובן הזה, מי שזה מתאים לו. סליחה, במילה מובן, שבזמן שהעולם לקוי והכוחות הם מחוסרים, על ידי קלקולי המנהגים של התרבות הפגומה, עד שלא יודע שלא נמצא באדם שפע כוח יותר על הנדרש לעבודת מעשה ועבודת עיון, כי אם עוד חסר לו הרבה מההכרח, אז תהיה תענית לחטא ולא למצווה. אז זהו. אז הנה בדורות שלנו, שהמציאות של החיים נחלשה. אם האדם יצור, הוא יחליש את עצמו עוד יותר. אז זה לא מתאים, זה איתים פעם, שהיו כוחות עודפים. עכשיו, מה זה תעניות הציבור? תעניות הציבור שאנו מחזיקים לזיכרון החורבן, יש בהן גם כן ממין זה. חסרון העבודה הלאומית, שוכלת הרבה מחיי אומה סדורה, גורם שכוחות מיותרים יקבצו באומה בכללה. התיקון המוסרי הלווה מהם אולי הריקם על ידי תענית. שנועדה גם כן לזיכרון שהשימוש בכוחות המיותרים לרעה גרם לבד את אושרנו הכללי. היה טוב וחליל וכו' ודבר השם לא יביטו. כלומר, למה נחרב בית המקדש, למה נחרבה המלכות? היה מלכות ישראל, הייתה הנהגה. אלא ברגע שהתערבו בתוך ההנהגה כוחות לא טובים, צריך להוציא אותם. כמו שאמרנו, באדם שיש לו כוחות מיותרים, צריך להוציא אותם, נכון? אז אותו דבר, בחברה, לפני, קוראים בית ראשון, שני, התערבו כוחות לא טובים, צריך להוציא אותם. איך נוציא אותם? על ידי ההחלשה של האומה, ידי החורבן והגלות. נוציא אותם. רק רגע, עכשיו, למה עוד לא נבנה בית המקדש? משום שהכוחות האלה עוד נמצאים בתוך האומה. בכל רגע ירימו ראש. האומה עוד לא התנקתה מכל המידות הרעות וההשפעות החברתיות הרעות שהיו לפני חומת בית ראשון ושני. אז התעניות הציבוריות בעצם פועלות על הכוחות הרעים הציבוריים שעדיין עצורים באומה. ברגע שהם יצריכו להחליש אותם ולהקליש אותם על ידי עצומות, ונשאר הנשמה הציבורית הכללית תאורים, אז נוכל לעזור לגאולה. אז גם בחשבון האלוקי של חז"ל, בצומות האלה, זה לא חשבון פרטי, הפרט לא צריך צומות בדורות האלה, זה מחליש אותו. אבל יש צורך להריק את הכוחות הלאומיים המיותרים שנצברו בנו, של מידות רעות ומעשים רעים, וזה צריך להוריק מתוכנו. כמו כל תענית, שאם צמצם את הכוחות, צריך לצמצם את הדברים הרעים שהיו בלאומיות ישראל, כדי שנוכל להיות ראויים לגאולה שלמה. כן, רצית לשאול.
רגע, אבל זה אומר שעכשיו במצבנו הנוכחי, זה אומר שאנחנו דומים למצב של עם ישראל לפני החורבן, ממש כאילו בתפר הזה שיפה?
לא, אז הרב מסביר את זה בכמה מקומות, שהחורבן והפיזור ו-2000 שנות גלות תיהרו הרבה מאוד את הנפש הלאומית שלנו. אבל הוא אומר, אנחנו נתעורר ולחזור, וסיום הניקוי הזה יהיה פה. אז אם עוד לא נבנה בית המקדש, שלא חזרה מלכות ישראל השלמה, סימן שעוד הניקוי לא שומע. יש לו מה לעשות. אז ככה הרב אומר את זה. אבל משהו חשוב שיוצא מזה, זה בעצם החשבון. שכמו שכל תענית זה להשתחל מכוחות עודפים, אם יש כוחות עודפים כמו שהיה פעם, אותו דבר, התעניות הציבוריות זה עדיין כוחות עודפים שטבועים באומה, צריך להשתחל עליהן. בסדר? ולכן יש תעניות לציבור. טוב, זו הסתכלות מעניינת. על חמשת התעניות, גם על תשעה באב, שזה ישחרר אותנו, יתאר את האווירה החברתית הציבורית, כדי שנוכל לחזור לבניין בזאת השם. טוב? טוב, נראה לי שאולי נקצר פה, כי פה הסתיים עניין החלומות, רציתי, לא חלומות, התעניות, רציתי להשלים את זה פעם שעברה. טוב, לא נורא, אז אולי נעצור היום פה קצת יותר מדי. שכוח, שיהיה בין הזמן איתו.